שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות, את רבנו הקדוש, הרב קוק זצ"ל. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שהגענו בפעם שעברה לעמוד קוף-ה, שבספר אורות, מתוך המאמר למהלך הידיעות בישראל, שמהווה כמין חיבור בפני עצמו בתוך הספר. עסקנו עד עכשיו במערכת היחסים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית בישראל, וגם לפני כן קראנו, עסקנו במערכת הזאת באומות. ראינו שאצל האומות יש איזשהו קושי להצליח את ההרמוניזציה בין אידאה אלוהית לאידאה לאומית, אבל בעם ישראל זה אמור להצליח מסיבה פשוטה, שהמקור החווייתי המורגש של האידאה האלוהית זהה למפגש עם האידאה הלאומית, ויש כאן תיאור משלי, מטאפורי של יציאת מצרים, שמהווה כמין עלייה של האידאה הלאומית אל מקור האורה, ואחר כך זה פסח, ואחר כך גניזתה של האידאה האלוהית בתוך האומה הישראלית, בתור זרע, בתוך רחם, שממנו בא אחר כך התיקון לעולם. זה מובן, זה כמו זה עלייה וירידה, זה דו-כיווני. נדמה לי שיש לך שאלה, אדוני? כן.
אם הרב עכשיו
האם אני יכול לחזור על הפסקה האחרונה שראינו פעם שעברה? זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו. אני חוזר על זה. כן, שהרב מסביר שבראשית ההתהוות של האומה, דימי נעוריה, דהיינו, בראשית צעדיה במדבר, נעשתה פעולה זוגית. הפעולה הזוגית הייתה עליית האידאה הלאומית אל מקור חייה, ואחר כך גניזה של מקור החיים בתוך האומה הישראלית כזרע ברחם, כדי להוליד ממנה את גאולת העולם. עד כאן ברור? גניזה של מקור החיים בתוך האידאה הלאומית.
מקור החיים זה לא
האידאה
הלאומית?
האלוהית. זה מה שקראנו. כן, אני קורא שוב בארבע השורות האחרונות של הפסקה השנייה. את תכונתה, יש לך ספר? בסדר. כן, ארבע השורות האחרונות של חמש השורות האחרונות של הפסקה השנייה. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל להבת תשע או זהבתה, ובכל תפארת הוד רם גבורתה, ואם ברכי נוגעה חתמה לה את חותם לאומיותה, ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרה האידאה האלוהית. נכון? כתוב או לא? בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור אמיר את העולם כולו בכבודו. כלומר, כביכול, הקדוש ברוך הוא מפרה את כנסת ישראל ומוליד ממנה את גאולת העולם. מזה אתם יכולים להבין איזה קריקטורה נעשתה בזה כשהם אמרו שאלוהים עיבר בתולה, כדי להוליד את המשיח. אתם מבינים שזה הקטנה של הרעיון? כן, בבקשה. כן. זה אחר כך, הארון מתהלך איתנו, כלומר, זה השכינה שמהלכת עם ישראל, במדבר, בעמוד אש וענן. אלא תגידי מתי זה קרה. מהו הרעיון האחר? אין לך רעיון.
אין לי רעיון אחר.
גם לי לא.
אני מנסה להבין איך ברעיון הרב, שזה דווקא קרה במדבר סיני.
אני קראתי בחומש פשוט. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. הייתם מסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, אתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויגד לזקני העם את כל הדברים האלה אשר דיברו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישם משה דיבר העם אל השם, ויאמר השם אל משה. הנה אנוכי, בא אליך, באבי ענן, בעבור ישמע, בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. כן? אלה הדברים אשר דבר בני ישראל. בסדר? טוב.
מה זה בתכונה פסיכית?
תכונה פסיכית. אתה מתכוון למשהו שלמדנו בשיעור הקודם. כן, אז. כן, נכשירה לזה הידיעה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית. לפי ההקלטה של השיעורים, אני הסברתי אז שהמילה פסיכית פירושה נפשית. כלומר, יש מבנה מיוחד לנפש הישראלית. בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה מהסמנים הטובים שיש באומה הזאת. כן? זה נקרא פסיכי, זה בנפש, לא? מה זה בישנים, רחמנים, גומלי חסדים? אם זה לא בנפש, אלא איפה זה? מה? המילה פסיכי פירושה נפש ביוונית. אתה איתי? מזה פסיכולוגיה, מדע הנפש. יש, היה רבי, איך קראו לו? רבי שם טוב גפן. בתחילת המאה ה-20, הוא כתב ספרים חשובים, הוא עשה כל מיני חידושי מילים. במקום פסיכולוגיה, הוא אמר נפשנות. טוב. במקום גיאולוגיה, אדמתנות. זה לא התקבל, אבל אפילו בשביל המילה מסה, הוא הציע מסה, מם סין א', של לסת. גם כן לא התקבל. מה? כן, זה על ידי עלייתה. זה דואלי, זאת אומרת, זה ממטה למעלה וממעלה למטה. ויעל משה וירד השם.
שמצד אחד החברה התעלתה ומצד
שני... האומה, האידאה הלאומית התחברה אל מקור האורה. כן, שנגלה, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים. מה? מצד שני, אחר כך הקדוש ברוך הוא השכין את שכינתו בתוך האומה. ומכאן ואילך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר הרמב"ן, המשכן המתהלך עם בני ישראל הוא המשך של האש שהייתה בהר סיני, שעכשיו מהלכת בתוך האומה. ומלווה את ההיסטוריה שלה. ההבדל הוא שזה ממטה למעלה, זה מעלה למטה, זה כביכול, הקלה הולכת לקראת החתן, אחר כך החתן לקראת הקלה. מה ההבדל אצלנו? הכוונה היא שיש אידאה לאומית שאין לה שקט, אין לה, איך לומר, רגיעה, בלי להתחבר אל מקור חייה. בניגוד לנטייה שמצאנו אצל האומות, שהתכונה הלאומית רוצה להיפרד ממקור חייה.
גם הייתה אלוהית, לא יכולה
להיות. נכון. אתם עדיי, נאום השם, ואני אל. אומר המדרש, אם אתם עדיי, אני אל. ואם לאו, כביכול אני אל. טוב. עכשיו תגידו לי, בסדר, במילים יפות, כל זה במדבר. אבל המדבר... איך אפשר לומר? זה מקום שהוא לא מקום. זה מחוץ להיסטוריה, אין התמודדות. במדבר אין לך גבולות, במדבר גם אין לך מפגש עם העמים האחרים. אז זה בעצם כמו לחיות בתוך מעבדה. בתוך מעבדה הכל אפשרי, אבל לך תוציא את מה שבנית במעבדה, תוציא אותו החוצה, נראה אם זה עובד. צריך לבדוק. ואולי במציאות, עד רבה, כיוון שצריך להיאחז בקרקע של המציאות, לישות האלוהית-לאומית הזאת, פתאום גדלות ציפורניים. והציפורניים מתחילות לתקוף. הרי אי אפשר לאומה ממשית בהיסטוריה, בלי שוטרים, בלי צבא, בלי בתי משפט, ובלי אינטרסים, ונטיות בהמיות לבריאות. אז איפה כל זה? כן? זה כבר עיוות מסוים של האידיליה המקורית. אומר הרב, אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה מוחשית, יש אומות בעולם, יש מדינות בעולם, קנתה לה גם בישראל סבא, זכות קיום והוויה, מצדדים שונים ומפוזרים. אז כלומר, גם אנחנו מתנהגים כמו כל העמים. אנחנו לא שונים מהבחינה הזאת מכל עם. ומדי השתפלה בחביון עוז האלוהי, להתהלך בארצות תחתיות, כן? כלומר, להיפגש עם הזבל של החיים. לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. אדם זאב לרעהו, מדינה זאבה לחברתה. כן, לא רק זאב, טורף אותו. כן. לטרוף, כן, לטרוף אותו. כן, הרי זה מה שאמרו, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, נכון? זאת אומרת, מכאן שצריך להתפלל לשלומה של מלכות, כי בלי המלכות, גם אם זה מלכות רודנית וקשה, אז זה עדיף על בלגן מוחלט, שאז כל אחד היה אוכל את השני. בסדר? אז יש אפילו יתרון לשלטון אפילו דיקטטורי. הרי זה נאמר על שלטון של רומא, הביטוי הזה במשנה, נכון? הווה מתפלל בשלומה של מלכות, מדבר על המלכות הרומית, שאלמלא מורה איש את רעהו חיים בלעו. הפילוסוף תומאס הובס הוכיח שזה נכון. הוא מביא את הרעיון הזה, הוא לא כותב שזה ממסכת אבות, אבל הוא כותב אותו גם, כן? הגנב הזה. הוא אומר, והראיה שבלי המדינה אנשים היו טורפים אחד את השני, זה שהמדינות עצמן אין להם מדינה מעליהם, והן תוכפות אחת את השנייה. נכון? מכאן הרעיון של המשפט הבינלאומי ומוסדות על-לאומיים. נכון? כלומר, כי הרגישו שבאיזשהו שלב זה מוגזם. כן? כל מדינה רואה לעצמה, אין דין ואין דיין למדינה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, לטרוף את מי שהיא יכולה. כן? העיקר שיש הכוח. כן? אז זאת אומרת שיש בעולם הזה חיים קשים. ברגע שאתה הופך להיות הוויה חברתית מדינית, אתה גם, כפי שאמרתי, מגדל ציפורניים. נכון? זה לא נעים, אבל זאת המציאות, כן? אורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות, אשר לחיי החול הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם, ושל החיה שבקרבו, גם יחד. הנה, הומו הומיני לופוס. נכון? הומו הומיני לופוס. אבל, מה? זה בלטינית. אדם זאב לרעהו. אדם לאדם זאב. הומו הומיני לופוס. אדם לאדם זאב. כן. והומו זה אדם. הומיני לאדם. לופוס זאב. מה, אתה לא יודע לטינית? אבל, גם בכל ירידותיה, לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ולעולם קיימת היא ניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של הידיעה האלוהית. כלומר, זה נשאר. בתור איזה מין צינור מאוד מאוד נסתר, אבל תמיד קיים, של קשר מהותי בין הידיעה הלאומית לבין הידיעה האלוהית. כן. למה להסתכן בלהשפיל את עצמנו? כן, אנחנו בעולם הזה, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא סידר באותו כדור גם את היהודים, גם את הגויים. זה דבר מפתיע מאוד, אני תמיד חשבתי שאני הייתי עושה אחרת. הייתי שם את הגויים בכדור לכת אחד, בכוכב לכת אחד, את היהודים בכוכב לכת אחר. אבל משום מה, הקדוש ברוך הוא, מסיבות בלתי מובנות, שם את כולם ביחד. אז אנחנו צריכים לתקן את העולם, אתה לא יכול לעשות כאילו שאין פה ג'ורה. כן? כבר שאל רבינו סעדיה גאון, מדוע הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם רק נפש? למה נתן לו גם גוף? עונה רבינו סעדיה גאון תשובה מדהימה. הוא אומר, כי אז זה לא היה אדם. בסדר?
כן,
בכל זאת מה? עוד שער בישיבה, בסדר.
שער
בישיבה, ובינתיים העולם מתמוטט, בבקשה. בסדר, אז זאת אומרת, זה פסימים לך. יש לך גישה פסימית. יש לך גישה פסימית. אתה אומר בעצם אין אפשרות לתקן את העולם.
אבל... אפשרות, אבל למה
ללכלך
את הידיים
שלך? אבל אתה לא יכול לתקן אם אתה לא מלכלך את הידיים. איך תנקה זבל שנשפח על הארץ אם אתה לא תיקח סמרטוט ותנקה? ברור. אלא מה? צריך לדעת לשים אולי כפפות מגומי וכדומה, אולי. אבל אתה לא יכול להימלט מהטיפול. כן? הרי הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך הביוב, והוא מבקש מאיתנו לנקות את הביוב הזה. זה משהו עילאי מאוד, מטרה אצילית מאוד. כן.
מכאן נסתרת מהרי מלאקי, זה מה שגם בסוף אפשר להסביר ש...
כי לא ייטוש השם עמו.
מה?
כי לא ייטוש השם עמו.
שמקימים מחדש את המדינה על רעיון
האלוקים. נכון, נכון.
זה לא עזר למנוע את ההתפרקות.
לא, זה לא עזר למנוע את החורבנות, אבל זה עזר למנוע את הכיליון המוחלט. כלומר, אצל העמים, כשמדינתם נהרסת או משהו כזה, זה נגמר. אחר כך יש עם אחר, כדומה. בעם ישראל יש איזה מין נצח, יש איזה מין חוט דק, שקושר בין התקופות. הזיכרון הלאומי לא נפסק. או. כן. כן, כלומר, המלחמות הראשונות של משה, בסיחון ואוג, למשל, ומדיין, כן, זה היציאה החוצה. כן, מלחמת מדיין, גם אנשים לא כך שמים לב לזה, היא מלחמה אכזרית מאוד. אכזרית עם הרבה שלל, כן? התורה מדגישה מאוד את השלל, גם בבהמות, גם בעבדים ושפחות, זה בשפחות בעיקר, וגם במתכות יקרות, זהב, כסף, נחושת, כולי. זה מעניין מאוד. מה התורה רוצה להגיד בזה? כי עומדים להיכנס לארץ. אז צריך להצטייד. או? זה אפסנאות. ואז צריך להסתדר עם האפסנאי. טוב. פרק ג' נתחיל. מצב הירידה והפירוט בין האידאות. עכשיו הרב מלווה אותנו לאורך ההיסטוריה, מראה כיצד בהיסטוריה פעלו האידאות האלה. ברגע שנפגשנו עם המציאות, זה התנפץ, זה נפל. כלומר, יש הבדל בין המצב התיאורטי במדבר לבין המצב המציאותי בארץ. דבר מעניין, מספר המוסדות השלטוניים לפי התורה הוא 4. מלך, שופט, כהן, נביא. ראשי תיבות, משכן, נכון? מלך, שופט, כהן ונביא. אלה הם 4 מוסדות של החברה היהודית, הישראלית, נכון. עכשיו, מי ממלא את זה? במדבר זה אותו אחד. המלך זה משה. הסנהדרין זה משה. מי כהן גדול? משה. מי הנביא? משה. כלומר, 4 הפונקציות מאוחדות באיש אחד, בניגוד להלכה. לפי ההלכה, כהן לא יכול להיות מלך, מלך לא יכול להיות כהן. שופט איננו נביא, נביא איננו שופט. זאת אומרת, אנחנו חייבים להפריד את הפונקציות. כי בקרקע המציאות, הפונקציות האלה נפרדות זמז, כלומר, זו מזו. כן, מה אתה אומר? אהרון היה כהן גדול, מה הבעיה? לא, רק אחד, משה. הבנת, נכון? מה לא הבנת? אמרתי דברים פשוטים. הוא שאל שתי שאלות. הוא שאל, האם, מה היה התפקיד של אהרון? אמרתי כהן גדול. ואז הוא אמר, כביכול שני כהנים? אמרתי, לא, רק אחד, משה. מה לא מובן מה שאני אמרתי?
אהרון היה כהן גדול
נכון. במשך 7 ימים, משה שימש, אתה רואה, אם היית שואל, היית מבין. משה שימש בכהונה גדולה 7 ימים, והעביר את הכהונה לאהרון. ולכן, משה נשאר במעמד עקרוני של כהן גדול, כי הרי כתוב באהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. נכון? אומרים חז"ל, זה שאהרון לא יכול לבוא בכל עת, זה אהרון בבל יבוא, אבל אתה לא בבל יבוא, אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה. כך שמשה היה כהן גדול סופר, יכול היה להיכנס לקודש הקודשים, בלי התראה, מתי שהוא רוצה, בלי בגדי כהונה, בלי סעיר לעזאזל. כן? אז משה הוא כהן גדול. אבל כהן גדול שלא מעביר את הכהונה לבניו. כן? כתוב, אל תקרב הלום, נאמר לו בסנה. אומרים חז"ל, משה רצה שבניו יהיו כהנים גדולים ומלכים. כי הרי הוא היה גם כהן גדול וגם מלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרב הלום, ואין הלום אל הכהונה ואין הלום אל המלכות. זה לא אל הילדים שלך, זה רק לך. זאת אומרת, מסביר הרב במדבר שור, שמשה היווה דילוג על הרצף ההיסטורי. כלומר, משה העלה את העם הרבה מעבר למדרגתו. ולכן, משה יכול היה לפעול כמלך וכהן גדול רק הוא לשעתו, אבל השושלת לא יכולה לצאת ממנו, כי הוא למעלה מן ההיסטוריה. מובן? עכשיו, זה גם לגבי כהן, שופט ונביא. למשל, שופט הכוונה הסנהדרין. משה העביר את סמכותו, האציל את סמכותו ל-70 זקנים. לפני כן, הוא היה עושה את הכל לבד. נכון? כלומר, הוא אחר כך מעביר לסנהדרין. ויש הלכה שחכם לא יכול לפסוק על פי נבואה. כן? אם יש לי פתאום לחכם, אם הנביא למשל יושב בסנהדרין, פתאום הוא מקבל שידור, מה עושים? מפסיקים את הדיון. כי עכשיו יש נבואה, רבותיי, צריך לעצור רגע. מקבל נבואה, גומר, חוזר לדיון. זאת אומרת ששופט ונביא, אלה אין פונקציות, הופכיות זו לזו. כן. אז זה קשור לכל השיעורים על חנוכה, כן, לא, וזה, בואו נעזוב את זה.
כן.
זה גם ניסיון. כן, זאת אומרת, בכל תקופה של ההיסטוריה, יש לנו דומיננטיות של אחד מהמוסדות האלה. בימי השופטים, זה השופטים. בימי בית ראשון, המלך. בימי גלות בבל, הנביא. בימי בית שני, הכהן. מה קורה בגלות אחר כך? הכל מצטמק. כן? יש ועד הקהילה, מלך. החזן, הכהן. הרב בבית הדין שלו, בית הדין, זה המשך הסנהדרין. והדרשן, המשך הנביא. כן? עד שזה חזר. על ידי הקמת המדינה, חזרה המלכות. כשתקום הסנהדרין, הרבנות הראשית זה התחלה של ההתחלה, של משהו שאי פעם יהיה. הסנהדרין, ומה עם הכהונה, בית המקדש? יש כמה נאמני הר הבית וזה, אבל כמה כבר זה עובד, ונבואה עוד רחוק. בסדר? אבל זה הסדר, זה חוזר. מלך שופט, כהן ונביא.
כן. שלמה זה היה מוגבר, היה גם מלך גם שופט.
מה פתאום שופט? ואיפה הוא שופט? ואיפה
הוא
שופט?
הוא התפלל לשפוט את העם, הוא שפט את העם.
הוא שפט את העם, לא, בדיני המלך. בדיני המלך, לא בדיני ה... הרי הסיפור של משפט שלמה, תגיד, זה לפי ההלכה זה מחזיק מים בכלל? לקחת תינוק לחתוך אותו לשניים, תגיד, זה... ראית את זה בשולחן ערוך? אבל הוא אמר שהוא יכול לעשות את זה, אף אחד לא אמר לו, רגע, אדוני המלך זה נגד השולחן ערוך. אף אחד לא אמר לו. הרי הוא התק... הרי כולם חשבו שהוא הולך לעשות את זה.
בגלל שהוא מלך.
כן, בגלל מלך. טוב.
כן.
לא, אי אפשר. זה הקלטה של השיעור, בונו של עולם. טוב. אומר הרב, כבר היו שני המאורות הללו, מה זה שני המאורות הללו? האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. משתמשים בכתר אחד בישראל. זה היה במדבר. זה לקוח מהסוגיה במסכת חולין, דף סמך, נכון? ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, אז כן, שני הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. הרי אמרת שניהם גדולים, מה פתאום אומר אחד גדול ואחד קטן? אומרים חז"ל, רבי שמעון בן פזי אומר, כתרגה ירח. קצת מוזר הביטוי הזה, ירח זה זכר, אבל כתוב כתרגה ירח. ואמרה, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד? כלומר, השמש והירח היו באותו גודל. אז מה היא רוצה, הירח? להיות המלך לבד, נכון? אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. וואי, תשמע, זה רעיון, אתה צודקת. יאללה, תתמעתי. אמרה, ריבונו של עולם, בשביל שאמרתי דבר הגון, נלך והמעט את עצמי. אז יש שם סוגיה שלמה על זה. על כל פנים, לפי הרב, אלה מציינים את שתי האידאות, כשהאידאה הלאומית היא בבחינת ירח. כן. לא, הוא מתכוון לציטוט. ציטוט מהתלמוד. במסכת חולין, דף סמך, שמה יש שאלה של רבי שמעון פזי על שני מאורות. כתוב שני מאורות הגדולים, אחר כך שני מאורות, אחד הגדול, אחד קטן, ואז אמרה ירח, ריבונו של עולם, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. לכן אומר הרב, כבר היו שני מאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, ו... האידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. כלומר, הכל היה בסדר במדבר. אלא, אגב, חמזל אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע, הכובש, כפני לבנה. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. מה זה אומר? יש פה עולם ומלוא שנצטרך לדון בו בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.